יוסף פותר את החלומות לשני הצרים. צר המשקים פותר לו שישוב על משקהו, ושר האופים שיתלו אותו על עץ. אז כך נגזר, כך נגזר, אבל שר המשקים אומר אחר כך לפרעו, והיא כאשר פרטר לנו כן היה. אומרת רבי הגמרא שמכאן רואים שכל החלומות הולכים אחר הפה. מפני שיוסף פתר כך, לכן זה מתקיים כך. אם יוסף היה פתר אחרת, היה מתקיים אחרת. אז אם כן, ולכן באמת להלכה, כל מי שרואה חלום, שיזהר לא לומר חלום רע או חלום לא טוב, אלא תמיד לומר על חלום שהוא טוב. לא חשוב מה החלום, תמיד אומרים על חלום שהוא טוב, מפני שכל החלומות הולכים אחר הפה. אז אם כן, נשאל את השאלה, מה ראה יוסף שאת החלום האחד פתר לטובה ואת החלום האחר פתר אחרת, אם זה תלוי בו? אולי מותר לומר כך, שהחלומות בכל זאת נובעים מהאישיות של האדם, לא סתם. מה חולם שר המשקים? שר המשקים בחלומי והנה גפן לפני. לא כתוב של מי הגפן, גפן סתם. מה עושה שר המשקים? כשהבשילו השקלותי הענבים, אז הוא לוקח את הענבים, סוחט אותם על כוס פרעה, לא לעצמו שום דבר, רק לפרעה, ונותן את הכוס על כף פרעה. זה עבד נאמן, שרוצה לשעבד הכל בשביל המלך, זה מה שניתן, זה עבד נאמן למלך. זאת אומרת, זה מה עם שר האופים? שר האופים חולם שבסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אופה, האוכל של המלך נמצא על ראשו, ומה קורה? והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי. נו, אז תעשה משהו, תנסה לגרש את העופות או להרוג את העופות. אפשר לחנוק עוף בידיים, למלוק במשקש, מולקים עופות. אפשר לעשות משהו נגד העופות, אם אתה לא יכול להילחם בהם, תיקח את הסל התחתון, תחסה את הסל העליון. שום דבר, לא מנסה, לא כתוב אפילו שניסה להבריח את העופות איכשהו, רק לא יכול, מסכן, לא מנסה בכלל. זה עבד לא טוב, מגיע לו לתלות אותו על עץ. נכון שזה רק בחלום, אבל החלום מגלה על האופי של האדם. הוא עבד לא נאמן למלך, הוא מפקיר את מאכל המלך, ומגיע לו שיתלו אותו על העץ. מה היא נפקים לי בשבילנו? אנחנו חיימים בעולם ששייך למלך, אנחנו עבדי המלך וחיים בעולם ששייך למלך, צריכים לדאוג לשעבד אותו למלך עד כמה שידינו משגת. מה שאי אפשר לא אי אפשר, אבל לנסות לשעבד את העולם למלך, להשתמש בעולם לצורך עבודת המלך. ואנחנו אומרים כל יום ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו, שהשם ברא אותנו בשביל הכבוד שלו, אז תפקידנו לדאוג לכבוד המלך, שכל שימוש שלנו מעולם יהיה לצורך עבודת המלך. אנחנו לא במדרגה כזאת אולי, אז לפחות לא להשתמש נגד רצון המלך, לא להשתמש בעולם נגד רצון המלך, ודאי וודאי לא להשתמש במצוות שלו, בדברים שקדושים לשמו, בניגוד לרצונו. אני רואה הרבה פעמים שנכשלים בזה, ששמים דברי חול על ספרי קודש, עיתים ודברים אחרים על ספרי קודש. ספרי קודש הם לא נוצרו להיות בסיס לעת, העת נוצר לשרת את דברי הקודש. לא שדברי הקודש יהיו בסיס לעת או לכל חפץ אחר. חשבתי בלבי, אולי אם אנחנו נזהר יותר בזה, לא לשים דברי חול על דברי קודש, אז הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, ידאג שלאומות העולם לא ישלטו על עם הקודש ועל ארץ הקודש. הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו מידה כנגד מידה. אם אנחנו משליטים את החול על הקודש, אז גם הקדוש ברוך הוא חס ושלום משליט את החול על הקודש. אם אנחנו נזהר לא להשליט חול על קודש, שהקודש יהיה בקדושתו, לא לחלל אותו, אז גם הקדוש ברוך הוא אולי ידאג שהקודש יהיה בקדושתו ולא יתחלל בידי הקודש, בידי החול, בידי אומות העולם. בזמני הקודש להשתדל לשמוע את החציו להשם, שזמנים קדושים צריך להיות חציו להשם, שבת, מועדים, חציו להשם. יש לנו הלכה שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. אדם שהבטיח לבעל הבית, אני אעבוד אצלך היום או השבוע או החודש תמורת כך וכך שקלים, יכול באמצע הזמן פתאום להודיע שהוא מפסיק, הוא לא רוצה לעבוד יותר, תשלם לי את מה שמגיע לי עד לתאריך זה, אם זה חצי היום עד חצי הזמן, חצי הכסף, ושלום, תהיה בריא. יש פעמים שאסור לו לעשות את זה, אם יש הפסד לבעל הבית, שהוא לא יכול למצוא פועלים שישלימו את העבודה, אבל במקום שלק הפסד, אז מותר לפועל לחזור בו אפילו בחצי היום. לעומת זה קבלן אסור לו לחזור בו, אם הוא חוזר בו אז ידוע לתחתונה, בכל מקרים שיש בעיות איך לשלם אז ידוע לתחתונה. מה זה קבלן? מי שמקבל לפי תוצרת, לא לפי זמן. פועל מקבל לפי זמן, יום עבודה 100 שקל או סכום אחר, זה נקרא פועל. קבלן זה מי שמקבל לפי תוצרת, חורש שדה מקבל כך וכך, זורע שדה מקבל כך וכך, זה נקרא קבלן. אז קבלן לא יכול לחזור בו בחצי היום, פועל יכול לחזור בו. מה החילוק? אומרת הגמרא, למה פועל יכול לחזור בו בחצי היום? מפני שנאמר כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אז גם קבלן שיוכל לחזור בו, אני חושב שפשוט החילוק. פועל מחר לבעל הבית את הזמן שלו. אם הזמן מחור ואי אפשר לחזור, זה הגדר של עבדות, מי שמוכר את הזמן. וזה השם לא רוצה שנמכור את הזמן שלנו לבשר ודם. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, הזמן שייך לקדוש ברוך הוא. לימדי קבלן לא מכר את הזמן, הוא מכר את התוצרת. זה התורה רוצה שאדם ימכור לחברו את התוצרת שלו. בשבט ישראל על אדמתו, השבט זבולון מייצר זכוכית ומוכר לשאר השבטים, ושבט אחר מייצר יין או שמן ומוכר לשבטים אחרים וכן הלאה. ועל מנת כן, השם משיב אותנו בארץ ישראל, שנמכור תוצרת אחד לשני, אבל לא שנמכור זמן אחד לשני. הזמן הוא קדוש להשם. לדעת שאנחנו עבדי השם בזמן שם קדוש, לא רק בימי קודש, גם בימי חול. אלא שבימי חול אין צורך בחציו לכם, אבל שיהיה להשם צריך להיות גם בימי חול. לפעמים נדמה לי שבחנוכה יש לאנשים גרסה לא נכונה בסידור, גורסים וקבעו 8 ימי חנוכה אלו להשכיחם תורתך. זה לא כך, לא צריך ב8 ימי חנוכה להשכיח את התורה. נכון שצריך לשמוח בחנוכה ולהודות וללל, לשיר בחנוכה, אבל לא לשכוח את התורה. מותר גם ללמוד בחנוכה, צריך ללמוד בחנוכה, צריך לבקר את ההורים גם כן, אבל צריך לדאוג להשם. דווקא מפני שעשה לנו את הניסים, מפני שהיטיב לנו, זה לא סיבה שאנחנו נעזוב אותו, אלא סיבה שנדבק יותר בעבודת השם. כל המלחמה עם היוונים הייתה את זה שיתנו לנו לעבוד את השם. אם זכינו לנצח, זה על מנת שנעבוד את השם, שנעסוק בתורה. המשנה אומרת, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כמדומני הדוגמה לזה זה הפרשה שלנו. הקנאה זה החטא של אונן, וידע אונן כי לא יהיה הזרע, אז הוא עושה מה שעושה, וירע בעיני השם אשר עשה וימת גם אותו. הקנאה רק זה, הוא לא רוצה שיהיה לאחיו שם, בעברית של היום אומרים הוא לא מפרגן לאחיו, הוא לא רוצה שיהיה לאחיו שם. מה יש? מה כואב לך כל כך? לא, הוא מקנה. אז הקנאה מוציאה אותו מן העולם. הוא ימות, הוא מגיע למצב שהוא מתחייב מיתה והוא מת. התאווה זה החטא של ער. הרי מה היה החטא של ער? רש"י מסביר שהוא לא רצה שאשתו תתעבר, שיחיש יופיה, אז מותר לאדם לשאת אישה יפה, מותר לאדם גם לרצות שהיא תהיה יפה, אבל התאווה המוגזמת הזאת, שאכפת לו עד כדי כך שבשביל זה הוא לא רוצה שתדבר, זה הוציא אותו מן העולם. שהוא רוצה כל כך לשמור על היופי של אשתו, זה הוציא יותר מן העולם. הניסיון של יהודה זה הכבוד. הוא יהודה, שהוא מלך לאחיו, הוא יודע שהוא נכשל בתמר, זה ניסיון קשה, ובכל זאת הוא עמד בניסיון הזה ועודה, לכן הוא לא יצא מן העולם, אלא להפך, זה הביא אותו לחיי עולם, הביא אותו להיות אבא לכל מלכות בית דוד. אנחנו רואים היום את התאווה שמוציאה את האדם מן העולם, רואים את זה בחוש הרבה פעמים, את זה בני אדם שמאשנים, התאווה הזאת מוציאה את האדם מן העולם, לא רק ברוחניות, בגשמיות מוציאה את האדם מן העולם. לא לדבר על אלה שמקיימים פסוק מן התורה, אבל לא איך שהתורה רצה, כך לך סמים, זה ודאי, זה מוציא אותו ואחרים מן העולם, ובני אדם נכשלים בזה. חז"ל אמרו שאם תשאיר כלבלב קטן או חתלתול קטן על יד אש, מה יקרה? לא יקרה כלום, הכלב ייזהר, הוא לא יגש לאש, וגם החתול. אם תשאיר כלבלב או חתלתול על שפת הגג, לא יקרה לו כלום, הוא ייזהר, הוא לא ייפול מהגג. אבל אם חס ושלום תשאיר תינוק על יד האש, אז הוא ינסה להכניס את האצבע שלו לאש. ואם תשאיר אותו על שפת הגג, הוא יזחול וינסה ליפול למטה, רחמנא ליצלן. למה זה? למה יש לכלב לב יותר שכל מלילד? מפני שילד יש לו יצרה, יצרה רוצה להמית אותו. זו טעות לחשוב שיצרה רוצה לתת לנו עולם הזה כדי לאבד אותנו מן העולם הבא. יצרה רוצה לאבד אותנו גם מהעולם הזה. אם הוא לא מצליח מהעולם הזה, אז הוא מנסה לפחות חסושום לאבד אותנו מן העולם הבא. אבל באמת יצרה רוצה לאבד אותנו מן העולם הזה, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, אמרו חז"ל. על יצרה, אלא אם זוכים אז השם לא יעזבנו בידו, אבל יצרה דוחף שאנשים ימותו מסמים ומאישון ומשאר דברים. אנשים אומרים על האישון שומר פתאים השם, אבל זה לא נכון, בתי כפרות מלאים פתאים שהשם לא שמר אותם, אז אי אפשר לסמוך כאן על שומר פתאים השם. כשאנון סעדי שהוא לא רוצה לשמור מהדבר הזה. ואדם צריך לשמור על עצמו, והתאווה מביאה אותו לכך לא לשמור על עצמו, מזיק לעצמו במו ידיו. אני אמרתי הרבה פעמים לאנשים שאני קורא לסיגריה בקבוק תבערה עצמי. אדם שורף את עצמו במו ידיו. זה שלושת הצדיקים האלה, הקנאה והתאווה והכבוד. אבל יהודה הצליח להתגבר על הכבוד. אמרו חז"ל שבזכר שיהודה הציל את תמר ובניה מן האש, שלוש נפשות, אז השם הציל שלושה מבניו מן האש, את חנניה, מישאל ועזריה. זה מחלוקת בגמרא, אם חנניה, מישאל ועזריה היו משבט יהודה, אבל המדרש הזה כנראה סובר שהם היו משבט יהודה. חז"ל אמרו, לאה אמנו היא תפסה פלך הודאה. היא לקחה ביד את המידה של הודאה, שהיא אמרה, הפעם אודה את השם. מיום שנברא העולם לא היה מי שאמר את הביטוי הזה, להודות להשם, עד שבאה לאה אמנו ואמרה את ההודאה. אז לכן יהודה גם כן מודה. אלה לכאורה שתי מילים שונות, זה כאן זה הודאה להודות להשם על הטובה שלו, וכאן זה הודאה להודות על חטא שעשה, אבל זה אותו שורש, אותו עניין, למה באמת בעברית זו אותה מילה? מפני שכשאני מודה להשם על הטובות שעשה, אני מודה בזה שאני לא יכולתי להשיג את זה לבד, בלי עזרת השם אני לא יכול לעשות כלום. אז זה הודאה, אני מודה שאני לא יכול. אז מפני שלאה אמנו השתמשה במידת ההודעה, אז גם יהודה זוכה להשתמש במידת ההודעה, ומפני שיהודה זוכה להשתמש במידת ההודעה, הוא זוכה למלכות, מלכות בית דוד. חז"ל אמרו שההבדל בין שאול ודוד, שניהם צדיקים גדולים, אבל כשהם נכשלים פעם, אז שאול מתווכח עם שמואל, לא חטא, הוא לא אשם. דוד, כשבא אליו נתן הנביא, מיד אומר, חטאתי לאשם, כי דוד הוא מבני לאה, הוא תופס פלח של הודעה. הנביא אומר שחטאתי, אז אני מודה, חטאתי לאשם. יש מדרש שיותר, דוד רצה להודות בווידוי שאנחנו צריכים לומר, בדרך כלל חטאתי, אביתי, פשעתי, והקדוש ברוך הוא לא נתן לו להגיד. בתנ"ך, אחרי המילים חטאתי להשם, יש שם פסקה באמצע הפסוק, שהוא רצה להגיד גם אביתי, פשעתי, והשם לא נתן, כי השם ידע שלא היה שם עוון ופשע, אלא רק חטאת בלבד. אבל דוד רוצה להודות להשם. שאול מנסה להתחמק מההודעה, כי רחל אמנו תפסה פלח של שתיקה, אבל לאה אמנו תפסה פלח של הודעה, אז דוד מודה, והוא גם זוכה לחבר את הספר הגדול של הודעה לקדוש ברוך הוא, את התהילים, שכולו הודעה, טוב להודות להשם. ימי החנוכה ניתנו לנו להודות וללל, זה כן להשתמש בהם, להודות וללל. שמעתי מהרב זכרונו לברכה, חיים, ועל מה אנחנו מודים בחנוכה? על זה שהיה נס והשמן דלק 8 ימים. זה כל כך אכפת לנו, קיימנו מצוות עשה, נכון, אבל על זה צריך לעשות יום טוב 8 ימים. הרב אמר שלא על זה היום טוב. היום טוב הוא על הניצחון במלחמה. מה אכפת לנו הניצחון במלחמה? כי זה הציל את כל הרוחניות שלנו. בלי זה לא היינו לכם לשמור תורה, לא היה ברית מילה, לא היה שבת, לא היה כשרות, לא היה עבודת בית המקדש, שום דבר לא היה. אז על זה אנחנו באמת צריכים להודות להשם על הניצחון במלחמה, שחזרנו לקיים תורה ומצוות. אלא השמן זה סימן שעשו מהשמיים. לולי הסימן הזה חזרנו, אולי היו קובעים לעשות יום אחד חנוכה, וגם לא מדליקים נרות, אולי אוכלים סופגניות או משהו אחר. בגלל הנס של השמן קבעו חזר 8 ימים, ושצריך כל לילה להדליק נרות. אבל לא שההודעה היא על הנס של השמן, ההודעה צריכה להיות את זה שזכינו לחזור לקיים תורה ומצוות. זכינו הרמב״ם מסיים הלכות חנוכה בזה שחזרה המלכות לישראל יותר על 200 שנה, אבל גם זה לא עיקר המלחמה של ערך השמונים. הם לא נלחמו על המלכות. אם אנטיוכוס היה מודיע שיש חופש הדת וכל יהודי יכול למול את בניו וכדומה, אז לא היו נלחמים נגדו. עיקר המלחמה הייתה על שמירת התורה והמצוות. מילא זכו גם שחזרה המלכות לישראל. מה שהרמב״ם כתב את זה, זה כדי להסביר את ההבדל למה בפורים לא אומרים הלל ובחנוכה אומרים הלל, כי בפורים עקדתי עבדי אחשוורוש ענן, כמו שהגמרא אומרת, ובחנוכה לא היינו עבדי אחשוורוש, יצאנו מעבדות לחירות, חוץ ממה שיצאנו ממיתה לחיים. אז לכן בחנוכה אומרים את ההלל 8 ימים, הלל שלם. אבל העיקר הוא לא על הניצחון, לא על הנס השמן, העיקר הוא על הניצחון של המלחמה. למה מהשמיים בכל זאת נעשה הנס השמן? אחד הדברים שאמרו, כי במלחמה בכל זאת יכול מישהו לפרש שזה לא היו ניסים, אלא זה היה תושייה של יהודה המכבי ושל אחרים. היו תכסיסנים, ידעו איך לנצח את היוונים, והיו הלכו במסירות נפש, על סוסים ועל פילים הלכו במסירות נפש, אז לכן ניצחו במלחמה. אפשר למצוא כיסוי טבעי כביכול לנס, אבל לנס שהשמן אי אפשר למצוא כיסוי טבעי, זה רק... אני חושב שלכן גם הנס נעשה דווקא בעונה של כסלו, שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות שהחשמונאים ינצחו בתמוז, אבל אז הנס לא ניכר כל כך, כי הלילות קצרים. הנס ניכר יותר בכסלו, כשהלילות ארוכים, ובכל זאת השמן הספיק. לפי הדעה שהדליקו רק בלילות, בכל זאת השמן הספיק, למרות שהלילות ארוכים. על זה אין הסבר טבעי. כאן רואים שאין עוד מלבדו. האמת היא שגם הניצחון במלחמה אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא בעל מלחמות, הוא מנהל את העולם. אבל אדם יכול לחשוב, לא, זה הגבורה של החשמונאים, המסירות נפש. נכון שהייתה מסירות נפש, אבל לא זה... לא זה היה מצליח לנצח במלחמה, זה עזרת השם. כל הטבע הוא רק כסות עיניים, לא שהוא סיבה. אם מים רותחים על הגז, זה לא שהגז הוא סיבה להרתיחה של המים, הוא סימן. אתה רוצה היום להרתיח מים, כדאי לך לנסות על הגז. תעמיד אותם על המקרר, כנראה שלא ירתחו. אבל לא שהגז הוא סיבה, הוא סימן איפה שהיום ירתחו המים. למה השם עשה את הטבע הזה? א', בשביל הבחירה של האדם, האם הוא באמת יתלה שכוחות הטבע פועלים, או יבין שיש מי שחקק את חוקי הטבע, שהקדוש ברוך הוא לבד פועל, הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. אבל גם זה נוח מאוד שיש טבע בעולם, זה נוחיות שלנו. אם לא היה טבע בעולם, הייתי עכשיו צמא, אני רוצה לשתות. מה לשתות? מים או נפט? לא יודע, צריך לברר. אם היום עדיף לשתות מים או עדיף לשתות נפט, מה עושים? אפשר לשאול את הנביא, איפה גר הנביא? נגיד שהוא גר בבני ברק. איך מגיעים לבני ברק? עם קו 400. אבל אם אין טבע, אז מי אמר שהיום קו 400 דווקא יגיע לבני ברק? אולי היום דווקא קו 900 יגיע לבני ברק? אולי בכלל היום יותר טוב לעוף לבני ברק על מטאטא מאשר באוטובוס? בלי טבע העולם מאוד לא נוח. אז הקדוש ברוך הוא ברא לנו עולם נוח, שנדע שלשתות, כדאי לשתות מים ולא נפט, ולהרתיח את המים, אם רוצים להרתיח, כדאי על הגז ולא במקרר, ואם רוצים להגיע לבני פרק, אז קו 400 זה הקו המתאים, אם אין מקרה שביתה באוטובוס, אז הטבע הוא נוח לנו מאוד, אבל לא שהטבע הוא עצמיות, הטבע הוא רק עזרה לחיי יום יום. רב שמחה, הבית יוסף שאל את השאלה, למה עושים 8 ימים חנוכה? הרי ליום אחד היה מספיק שמן, אז יוצא שהנס היה רק 7 ימים, לא 8 ימים. אז יש הרבה תירוצים על השאלה הזאת. בין השאר גם תירוץ נחמד של הרב קוק והרב פרנק, הם תרצו שאם היו עושים חנוכה 7 ימים, אז האנשים היו עושים לעצמם מנורות של 7 קנים ועלולים להיכשל בצורת מנורה של בית המקדש, ולכן היה צריך להיות חנוכה 8 ימים. אבל התירוץ שעושים זה מכל הממה, ואמר כך, למה אני עושה חנוכה? מפני שהשמן דלק 8 ימים, מהם 7 ימים בנס, יום אחד בדרך הטבע. מה התכלית ההודעה הזאת? להודיע שאין הבדל בין נס וטבע, שמי שמנהיג את הניסים הוא גם מי שמנהיג את הטבע. אז אם הייתי עושה רק 7 ימים, אז הייתי מראה כאילו יש הבדל בין נס וטבע, של השמן של נס צריך לעשות חנוכה, אבל השמן של טבע לא צריך לעשות חנוכה. אז הפסדתי את כל המטרה של ההודעה על הנס. צריך לעשות 8 ימים כדי להראות שבאמת אין הבדל, שכמו שאת השמן הניסי, הקדוש ברוך הוא המציא, לא, אין שום חוק טבע שעל פיו השמן היה דולק, אז גם את השמן הטבעי הקדוש ברוך הוא שלח לנו בלי שום טבע. הטבע הוא כסות עיניים ולא יותר. אז היות וכל תכלית החנוכה בשביל הידיעה הזאת שאין עוד מלבדו, אז חנוכה 8 ימים ולא 7 ימים. זה עיקר ההכרה שאנחנו צריכים להגיע לחנוכה וכל השנה, כמובן שאין עוד מלבדו. מי שמנהיג את הניסים הוא זה שמנהיג את הטבע, לא הממשלה ולא ההסתדרות ולא אמריקה ולא הרשות הפלסטינית ולא איזשהו גורם אחר, אלא אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא לבדו מנהיג את העולם.